הנושא של השיחה הערב, לצייר נמרים ולברוח. והשיחות האלה בערב, כמו שהבנתם המנהלים, זה בעצם מסורת מאוד מאוד רבת שנים, 2500 שנה עד הבודה ובטח. בטח גם לפניו, ובטח גם במסורות אחרות של אופן של העברה, של מסרים, של לימוד. בזמנים שלנו אנחנו מתרגמים את זה לשפה שלנו, קודם כל לעברית, אבל בעיקר למודרנית. וסיפור זן עתיק מדבר על נזיר, שהתרגול שלו היה ציור. יש פה כמה ציירים שיושבים כאן באולם? אוקיי, זה כיף, אני לא לבד. אז אני אוהבת סיפורים על ציירים. וזה היה התרגול שלו. אתם יודעים, יש כל מיני סוגים של תרגולים, של מדיטציות. והוא צייר. הוא היה צייר מאוד מאוד טוב. אז היה נחשב מאוד מאוד טוב. זה שהוא היה, זה שהוא ידע לצייר בסגנון מאוד ריאליסטי. כאילו, ממש כמו צילום. הוא החליט שהוא מצייר נמר. הוא הלך וחקר ובדק והסתכל וצפה, עשה תצפיות על נמרים, עד שהוא יכול היה בוודאות רבה מאוד להעתיק את החיה הנפלאה הזאת על קיר המערה שלו. ויום אחרי יום אחרי יום, הוא הקדיש שעות רבות מאוד ליצירת האומנות הזאת שלו. מהבוקר עד הערב, לפעמים גם בלילה לאור נרות, צייר את הנמר בגודל טבעי על קיר המערה. ויום בהיר אחד, זה קרה, הציור הושלם. יודעים, לפעמים פשוט יודעים את זה, שזהו, זה נגמר. אין יותר מה להוסיף, הציור לא מבקש יותר שום דבר. הצייר הנזיר נתן מבט אחד אחרון בנמר שהוא צייר. זה היה כל כך אמיתי, כל כך אמיתי, ותוך רגע, המיינד שלו, התודעה שלו, הוצפה בפחד כל כך גדול שהוא קם וברח. זהו, זה הסיפור. לצייר נמרים ולברוח. אתם יודעים, זה היה, כנראה היה אדם מאוד מאוד מוזר. אצלנו זה בטח לא היה קורה. אף אחד מאיתנו לא עושה דבר כזה. מצייר נמר ובורח. הרי אנחנו יודעים שזה רק סיפור, נכון? אנחנו הרי יודעים שזה משהו שאנחנו עשינו, שזה משהו שאנחנו ציירנו. חלק גדול ממה שקורה לנו כשאנחנו באים לריטריט, מדיטציה. אנחנו יושבים עם עצמנו ואנחנו ממש ככה בהתחלה, ביום הראשון. אבל חלק מכם, יש לכם כבר קילומטראז' די רציני של תרגול, ואולי לפעמים מספיקות כמה דקות כדי להיווכח בעוצמה מאוד מאוד חזקה של המיינד. אני עוד לא מצאתי את התרגום הכי טוב לזה, למילה הזאת בעברית. אפשר להגיד תודעה, אפשר להגיד הכרה, או לפעמים חלק יתרגמו את זה שכל. בואו נסגור על מיינד ונדע על מה אנחנו מדברים, או לא נדע על מה אנחנו מדברים פחות או יותר. אבל אנחנו רואים מאוד ברור, די מהר, עד כמה ההרגל של התודעה הוא מאוד מאוד חזק לצייר לנו תמונת עולם. ועד כמה בין רגע זה מפעיל אותנו מבחינה רגשית. כשאנחנו מתחילים לתרגל, אנחנו יושבים למדיטציה, אנחנו מתרגלים ברצינות, שמים לב לנשימה, שמים לב לגוף שלנו. יונתן דיבר היום הרבה על מיינדפולנס, על תשומת הלב, עד כמה היא נדבך כל כך משמעותי בתוך התרגול, מהר מאוד אנחנו יכולים לראות את כל הבעיות, את מה שלא עובד טוב, את מה שחסר, את מה שלא בתשומת לב, את המקומות שבהם התודעה, המיינד, נודד אליהם. כן? אנחנו יכולים למשל להבחין במשהו מעניין, מאוד אוניברסלי, שמעט מאוד מהזמן אנחנו נמצאים, מה שנקרא, מטבע הלשון השחוקה הזאת, כאן ועכשיו. רוב הזמן אנחנו שם, פעם או מתישהו אחר, או אחר כך, והרבה מאוד אנחנו נעים בין העבר ובין העתיד. בין העבר ובין העתיד, בין דברים שקרו, פעם אנחנו חוזרים, המיינד חוזר שוב ושוב, עושה ריפליי, ריפליי, ריפליי על אותם התסריטים, או מה שאולי יקרה, זה שהם תרחישים לעתיד, דברים שאין לנו מושג אם הם יקרו או לא יקרו. כששאלו פעם את אחד המורים הגדולים בתאילנד, מה זה בעצם מבחינתו, בשבילו הדרך הזאת? מה זאת הדרך הרוחנית הזאת? מה זה הוויפאסנה? מה זה הלימוד? מה זה התרגול? אז הוא ענה על זה מאוד בקצרה. הוא אמר, העיקר, הלב של הדבר, knowing what is what, לדעת מה הוא מה. ולמה הוא התכוון? מה פירוש הדבר? לדעת מה הוא מה. יש דימוי מאוד יפה שמדבר על מושג שנקרא טבע הבודה. כן. בהשאלה ממסורות אחרות אפשר להגיד המהות הטובה, כן. הגרעין האמיתי שבתוכנו. שרוב הזמן אצל רובנו הוא מכוסה, מכוסה בשכבות, אם תרצו, הדימוי של השכבות, מכוסה בבוץ. כן. כשאנחנו מדברים על knowing what is what, לדעת מה הוא מה, זה לב העניין. כשאנחנו יושבים עם מה שקורה, עם מה שמתרחש, אנחנו מתחילים לראות המון המון דברים בחוויה שלנו. הנשימה, התחושות, הרבה מאוד מחשבות גונבות אותנו מרגע ההווה. הכל ככה נהיה מרק אחד שלם של דברים. ההזמנה היא להתחיל לעשות קצת סדר, להבין מה באמת מתרחש עכשיו. Knowing what is what, לדעת מה הוא מה. ומתוך ההתבוננות הבהירה הזאת, לאט לאט ובסבלנות, אנחנו יכולים להתחיל לעשות את ההפרדות בין העיקר ובין המיותר. ולמה הכוונה במיותר? כשהבודה לימד את מה שהוא לימד, אחד הדברים שאני הכי אוהבת בלימוד הזה, זה שהוא היה מאוד לא שיפוטי. לא היו לו שום עניינים עם שיפוטיות. ואת כל הקומפלימנטים הרגילים, כן, הטוב, הרע, הנכון, הלא נכון, הם היו שמורים אך ורק לאמת מידה אחת. מה משחרר אותנו ומה גורם לנו סבל. כל מה שמשחרר אותנו, טוב. כל מה שמרחיק אותנו מהשחרור, גורם לנו סבל, פחות טוב. זה הכל. זאת אמת המידה היחידה בעצם, שקיימת בכלל על הדרך הזאת. זה יכול להיות מאוד משחרר בפני עצמו, כי זה כבר מוציא אותנו מהמשחק של השיפוטיות שיש לנו בדרך כלל. הצלחה, כישלון, טוב, רע, וכולי, וכל אלה. וכשאנחנו מסתכלים במבט הזה של knowing what is what, לדעת מה הוא מה, על עצמנו. אנחנו מפנים את המבט פנימה. אנחנו יכולים להסתכל מה זה הדבר הזה שהוא מיותר, שהוא גורם לסבל, שהוא לא אמיתי, כן, במילים של הבודה. ומה זה משהו אחר. אז אתם יודעים, הרבה מאוד תורות רוחניות, ולא רק רוחניות, כל מיני הוגי דעות, באופן מעניין הותגרו על ידי השאלה הזאת והתייחסו אליה. אחד המשפטים שאני הכי אוהבת זה משפט של קרל מרקס. אני חושבת שככה מתחיל המניפסט הקומוניסטי שלו. הוא אומר, אין לך דבר לאבד זולתי כבליך. מאוד מאוד בודיסטי. כן? למה הכוונה? מה זה הכבלים האלה? מה זה הדברים האלה שהם כובלים אותנו? שהם סוגרים אותנו? ומה זאת אומרת שאין לנו שום דבר לאבד חוץ מהכבלים האלה? כשאנחנו מתחילים להבין איך המיינד, איך התודעה שלנו עובדת, אנחנו מתחילים לראות, התמונה מתמלאת קודם כל באבק. כן? בודה אהב לקרוא לזה אבק. הדברים שהם מאחירים את הראייה, שהם מסמאים, כן? שהם מסתירים לנו. השכבות, אם תרצו, הבוץ הזה, שמסתיר את את השמש הגדולה שנמצאת בפנים, את טבע הבודה, את הבודה מזהב. חלק גדול ממה שאנחנו לומדים בתרגול, בלימוד, באופן הזה, זה את המקום של ההתבוננות שהיא שקטה, היא לא שיפוטית, היא רכה, היא מכילה, היא מקבלת. לפעמים אנחנו אוהבים לדבר על קבלה שהיא רדיקלית, עד כדי כך. מה זאת אומרת? להבין הבנה עמוקה ושלמה ש everything belongs. לכל דבר יש מקום תחת השמש. כל דבר שקיים בחוויה שלנו, אנחנו לא נוציא אותו מחוץ לגדר, הוא כאן. אנחנו נפגוש אותו. אנחנו נראה אותו כפי שהוא. נדע מה הוא מה. נכיר אותו. ולאט לאט זה קצת כמו באגדות הטובות, עבודה של בירור, כמו העבודה של הנמלים, שאחת אחת ככה מביאות את הגרגירים לעלמה שטובה בפלך. אחד אחד, עבודה שלפעמים מרגישה קצת סיזיפית, עד שברגע אחד היא נגמרת. אנחנו מסתכלים על מה קורה בגוף ובתודעה שלנו. ממה מורכבת החוויה שלנו. ומי זה האדם הזה, כן, שאני קורא לו אני, ואני בטוח שאני יודע על מי אני מדבר, על מי אני חושב. וכלי מאוד משמעותי, וכמו שאמרתי, הכלי של ההתבוננות השקטה. ההתבוננות השקטה הזאת לא אומרת, ברגע שאני מתבונן, נהיה לי שקט. הרבה פעמים היא אומרת את ההפך. ברגע שאני מתבונן, אז אני שומע את הרעש, דווקא אז. זה קצת כמו שאנחנו נכנסים הביתה ויש בלגן, בלגן, בלגן בבית. המון המון רעש. כן? נגיד שזה בית עם מלא ילדים, הילדים צועקים, השכנים בדיוק פתחו את הטלוויזיה. יש המון המון התרחשות. כן? ולאט לאט הדברים מתחילים להירגע. נגיד, ילדים הולכים לחברים, השכנים נוסעים לוויקנד, לויפאסנה, הרדיו, אתם סוגרים, הטלוויזיה, אוקיי, מחבים. לאט לאט נהיה שקט בבית. כל המכשירים, כן, שדיברו וצעקו, ואנשים, הרגעו. סוף סוף יש שקט. ובשקט הזה, בדיוק כמו עכשיו, מה שומעים? את המזגן? שומעים משהו. שומעים משהו. כל הזמן נחבא אותו, נשמע משהו אחר. יותר עדין, יותר דק. יותר עדין, יותר דק. והרבה מהזמן נדמה לנו שזה פשוט בלתי פוסק. כל הזמן נראה משהו, כל הזמן נשמע משהו, כל הזמן יהיו עניינים, כל הזמן במה שניתקל בו, אלה יהיו השכבות שלנו. אלה הם המקומות שבהם המילה שיונתן הזכיר קודם בהנחיות, המקום של ההתמסרות. זה מקום שאי אפשר לוותר עליו. תחשבו על הנמלים באגדה. צעד אחרי צעד, גרגיר אחרי גרגיר, עד שאיזושהי מלאכה נשלמת שם. ודרך ההתבוננות השקטה, כשאנחנו מלמדים את עצמנו משהו מאוד מאוד רדיקלי, להתבונן בשקט על הרעש, לא לרצות שהרעש יפסיק. אתם יודעים מה? אפילו לא לקרוא לו רעש. לעשות לו ריפריימינג. לכנות אותו בשם אחר, יותר מדויק למשהו, למהות שלו. צליל, למשל. צליל נעים או צליל פחות נעים, במקרה של רעש. משהו באופן שאנחנו מתייחסים לדברים משתנה ומשנה את החוויה שלנו כלפיהם. ופה יש מפתח, אחד המפתחות הגדולים בלימוד ובתרגול באופן הזה. חלק גדול מאוד מאיך שאנחנו מתייחסים לעולם ואל עצמנו, ובסוג של טייס אוטומטי. כשיש משהו שהוא נעים, אנחנו רוצים עוד ממנו, אנחנו מושכים אותו אלינו, אנחנו רוצים להעצים אותו, אנחנו מפחדים שהוא ילך. אם יש משהו שהוא לא נעים, אנחנו דוחים, נלחמים, בורחים. יש שם מעט מאוד חופש בתנועה, תנועת המטוטלת הזאת, שהיא מאוד מאוד שגורה. מעט מאוד חופש. בעיקר בגלל שהיא אוטומטית. אבל ברגע שאנחנו יודעים את זה, לפעמים מספיקה הידיעה של הדבר, וזה מפסיק להיות 100% אוטומטי. זה יכול לעבור להיות 90% אוטומטי, 85% אוטומטי. כל פעם אנחנו מרוויחים עוד כמה אחוזים של חופש בתוך זה. אותו דבר, היכולת שלנו להתבונן על תהליך מאוד מאוד מהיר בתוכנו, שבדרך כלל הוא מגיע ביחד. תחושה של חוסר, the sense of lack, איזושהי תחושה של חוסר שיש בנו, ומיד הדבר הבא שנולד בנו, wanting, איזושהי השתוקקות. חוסר, אופ, השתוקקות. חוסר, השתוקקות. אם רק רגע אחד, במסגרת ה-knowing what is what, אנחנו מתבוננים פנימה ומתחילים לראות את התהליך הזה כתהליך. לראות איך הוא מתחיל, לאן הוא מוביל, מה קורה באמצע שלו. עצם ההתבוננות השקטה באופן הזה יכולה מאוד לשחרר אותנו מהדפוס. וחלק ממה שקורה לנו בתרגול, בלימוד, באופן הזה, זה שאנחנו מגדילים את הרווח בין שני אלה. מגדילים את הרווח שבין התחושה של החסר ובין התגובה האוטומטית של ההשתוקקות הזאת. הרבה פעמים, כשאנחנו מתחילים להסתכל על מה קורה בחוויה שלנו, השאלה הראשונה שעולה בנו זה מין שאלת התרסה כזאת. למה? למה זה ככה? יש קבוצה שאני כבר שנים איתה באזור שלי, של הרי ירושלים, בקבוצת ישיבה, ובמפגש האחרון שלנו, השאלה הזאת עלתה מאוד חזק. ומישהו, אדם יקר, דיבר שם ואמר, אני לא מבין איך העולם הזה עובד. אני לא מבין למה זה צריך להיות כל כך מסובך. למה אני צריך לשבת כל כך הרבה שעות וללמוד כל כך הרבה ולקרוא כל כך הרבה ולתרגל כל כך הרבה בשביל להשתחרר מאיזשהו סבל. אני לא מבין מה זה, כאילו נולדתי לעולם הזה עם הוראות הפעלה ממש עקומות. למה אני צריך להשקיע כל כך הרבה זמן? משהו בזה נראה לי לא טבעי. מי עשה את זה ככה? אני באה בטענות לבורא עולם. יש בזה משהו מאוד ככה heartful, מאוד נוגע ללב, כן? במקום הזה שאנחנו נורא רוצים לדעת למה. למה זה ככה? כן? ומי השם? אבל האמת שהשאלות מהסוג הזה, שאלות הלמה האלה, הן שאלות שלא באמת ייקחו אותנו לתשובה שתעזור לנו. השאלות הרבה יותר מעניינות, אם כבר, זה שאלות של האיך. אמרה פעם שרון זלצברג, שהיא אחת ממורות הוויפאסנה המעניינות, אישה אמריקאית שמלמדת במקום שנקרא IMS, היא אמרה, ברגע שאת מבינה איך הסבל שלך נוצר, את כבר על הדרך להשתחרר ממנו. איך הדבר הזה נוצר? איך נוצר בתודעה שלנו? בכלל, איך נוצרת אפשרות כזאת של להאמין שהנמר שציירתי הוא אמיתי? ואיך מיד באופן אוטומטי אני בורח ממנו? וכשאנחנו מדברים על סבל, זאת אחת המילים הבודהיסטיות הגדולות. כן? המילה המקורית, המילה בפאלי, זה דוקה, דוקה. המשמעות היותר מדויקת שלה זה אי נחת, חוסר סיפוק, אי סביעות רצון. זה משהו שהוא כל כך מוכר, כן? כחוויה אנושית, הוא כל כך נוכח בחיים שלנו. עד כדי כך שהבודה הפך את זה למה שהוא קרא לזה האמת הראשונה. קודם כל, בואו נשווה כן, תודעות. יש סבל. יש את הדבר הזה. בלי הכרה, בלי הבנה, כן, שיש אי נחת, חוסר סיפוק, אי סביעות רצון, שהם בתוך כל רגע ורגע מקופלים כפוטנציאל. בלי זה, אי אפשר אפילו להתחיל את הצעד הבא כן, בדרך. ומה הצעד הבא? הצעד הבא זה הסוף, כן, להשתחרר מזה. כלומר, אני מלמד רק דבר אחד. יש את זה ויש את השחרור מזה. יש את אי הנחת, חוסר הסיפוק, אי סביעות הרצון, ויש את השחרור המוחלט, המושלם, המופלא. The sure heart's release, כן, שחרור השלם. של הלב, הבטוח. ההכרה באי הנחת, בחוסר הסיפוק, באי סביעות הרצון, ובהבנה איך הוא נוצר, איך כל החבר'ה האלה נוצרים בנו, כבר מתחילה לשחרר אותנו. והרבה פעמים אנחנו מדברים על תנועה שהיא תנועה מאוד מאוד פשוטה, של הצמדות, של האחזות. אנחנו יכולים ממש פיזית כן, לדמיין את ההיסגרות של האגרוף סביב איזשהו גחל לוהט, כן, זה היה הדימוי שהבודה נתן בהקשר הזה, או אתם יודעים, מנטלית, כן, שאנחנו מציירים לעצמנו איזשהו סנריו כן, על החיים שלנו, וננעלים סביבו כמו... כן, כמו אותו נזיר זן. סיפור זן אחר מדבר על שני נזירים, אולי חלק מכם מכירים אותו, אקארט טולה אוהב מאוד לצטט אותו בספרים שלו. שני נזירי זן, טנזן ואייקידו, כן, שהולכים בדרך. וזה יום ככה גשום, והדרכים מלאות בוץ, וחוצה את דרכם נערה צעירה עם... קימונו יפהפה, שלא מצליחה לעבור את הדרך בגלל שהבוץ מאוד מאוד גבוה. ובלי לחשוב יותר מדי ובלי להתלבט יותר מדי, הנזיר המבוגר, לא זוכרת מי זה היה, אחד מהם, כן, לוקח את הנערה, פשוט מעמיס אותה על הגב שלו ועוזר לה לחצות. לצד השני. ושניהם ממשיכים ללכת בשתיקה, שני הנזירים, המבוגר והצעיר. כמה שעות אחר כך, הם כבר תכף מגיעים למנזר, והנזיר הצעיר לא מסוגל יותר להתאפק, הוא ככה מתפרץ ואומר, איך יכולת לעשות דבר כזה? איך נסעת את האישה הזאת על הגב שלך? הרי אתה יודע שאנחנו הנזירים מחויבים בנדרים, אסור לנו לגעת בנשים. איך יכולת לשאת אותה על הגב שלך? אז הנזיר המבוגר הסתכל עליו ואמר, אני הורדתי את הנערה הזאת כבר לפני כמה שעות. אתה עדיין נושא אותה. הכוח החזק של התודעה שלנו לצייר לנו עולם שלם ולגרום לנו לחיות בתוכו כאילו זאת אמת, לצייר נמר ולברוח, להמשיך לסחוב את אותה נערה על הגב. זה משהו שהוא מצד אחד מאוד מאוד עוצמתי בנו כבני אדם, ומצד שני הוא מאוד לא הכרחי. הדרך הרבה פעמים שיכולה לעזור לנו להשתחרר מהדבר הזה, דרך ההתבוננות השקטה, תשומת הלב, התרגול, האופן שבו אנחנו מתחילים להתבונן פיסה אחרי פיסה, גרגיר אחרי גרגיר, בחוויה שלנו, ולהבין איך בדיוק נוצר הסבל שלי ברגע הזה. מה זה הדבר שבו אני מחזיקה עכשיו ואני לא מוכנה להרפות ממנו? זה יכול להיות כל דבר שהוא, כן? זיכרון על משהו שקרה פעם בעבר ואני לא מוכנה לשכוח ואני לא אסלח, כן? או אולי חרדה לגבי משהו שאולי יקרה בעתיד, שמציפה אותי עכשיו לגמרי לגמרי ואין שום קשר בינה ובין האמת של הרגע. באמת של הרגע אנחנו בטוחים, יושבים על הכרית, שומעים שיחה דרמה, יום חמישי בערב. לרגע אחד אנחנו שוב נזכרים בזה, והופ, זה כמו cutting through. אנחנו חותכים דרך ההרגל המאוד מאוד חזק של התודעה, שהיא הנזיר המצוין הזה של הציור. כן? לצייר לנו את הנמר ולגרום לנו לברוח. ואתם יודעים, יונתן הזכיר קודם את חדר כושר. אני מודה ומתוודה שכף רגלי לא דרכה שם מעולם. אבל אני יודעת שזה עניין של תרגול. ובתרגול אני מבינה. ומה זה תרגול? יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע. כן? אנחנו חוזרים ושווים וחוזרים ושווים ועושים את אותן הפעולות. גם אם הן נראות לנו בהתחלה שלא נותנות שום פרי. ולאט לאט אנחנו מתחילים להבחין שמשהו משתנה. ואתם יודעים, הרבה פעמים משהו משתנה הרבה לפני שאנחנו מבחינים בזה. שזה גם היופי של הדבר. ופה נכנס המקום של הטראסט, של האמון, של הביטחון. של לעשות את הדבר ולהרפות את המקום של הספקנות המסרסת. שאומרת, זה לא שווה, לא קורה עם זה שום דבר, או זה לא בשבילי, או אני ממש לא טוב בזה, אלא לשים את כל אלה בצד, ו-just do it. אני לא מקדמת פה את נייקי, ממש לא, אבל הסיסמה שלה היא ממש טובה. Just do it. לשים בצד את כל הנמרים האחרים שמספרים לנו עד כמה זה לא מוצלח, עד כמה לא יוצא מזה שום דבר. עד כמה זה לא עובד לנו. ושוב 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 להזכיר לעצמנו, לא, עכשיו אני כמו מתקדש לתרגול. זה מה שאני עושה עכשיו. אין לי מושג לאן זה ייקח אותי. אני לא מרגיש עכשיו שום דבר מיוחד, אבל בכל זאת, אני אעשה את זה בכל זאת. אחד הציטוטים היפים של ישו. הוא דיבר על אבד את עצמך כדי למצוא את עצמך. Lose yourself to find yourself. והרבה פעמים מה שאנחנו נדרשים אליו זה לאבד את מה שנדמה לנו שהוא עצמנו. זה השכבות האלה של הבוץ. שוב, הבוץ לא במובן של משהו מלוכלך, אלא רק משהו מיותר. משהו שעומד בינינו ובין העושר. Dare I say, אני משתמשת במילה הזאת. אפשר, לגמרי, זה אפשרי. הסיום של הדוקה, הסיום של הסבל, של אי הנחת, חוסר הסיפוק, אי סביות הרצון, ברגע שהם מסתיימים, זה כמו שאנחנו נכנסים לחדר חשוך ומדליקים את האור, בבת אחת יש אור, אנחנו לא צריכים לגרוף החוצה את החושך בדליים, אלא בבת אחת משהו אחר קורה. ברגע שהם מסתיימים, משהו אחר קורה, איכות אחרת לגמרי, של הוויה, של קיום. ויש לנו הבלחות של הדבר הזה, כל הזמן. וחלק ממה שאנחנו עושים בדרך הזאת, ואנחנו משתמשים באיכות של הטראסט, זה להזכיר לעצמנו שזה אפשרי. זה להזכיר לעצמנו שאנחנו מזהים את זה, גם אם אנחנו לא יודעים לקרוא לזה בשם. זה להסכים לשמוט את עצמנו מהנאו-קורטקס אל ה-lower belly, לבטן התחתונה. המקום שכל הזמן מקטלג, בוחן, מתרגם, מפרשן לנו את העולם בצורה מסוימת, אל תוך מקום אחר, לא מילולי כל כך, לא מילולי בכלל. מקום שבו ההתנהלות שם קורית באופנים אחרים. במקום כזה, אנחנו יכולים לנוח, סוף סוף, לנוח. והמקום הזה הוא מקום שמתאים להגדרה, הגדרה של הערה, של התעוררות, ההגדרה של מורה שלי, רמש בלסקר, כבר לא בחיים, מורה שחי בבומביי, הייתי חוזרת אליו שנה אחרי שנה אחרי שנה, והייתה שנה אחת אפילו שיונתן ואני נפגשנו שם בבומביי לפני כמה שנים ככה. זה היה כיף. ורמש, הייתה לו הגדרה מאוד מאוד פשוטה. לאותה תחושה, לאותו state of mind, לאותו המקום, שהוא מעבר לציורי נמרים, מעבר לבריחה. המקום שרואה דרך, דרך המיותר, דרך השכבות. התוצאה שלו, ככה הוא אמר, וזאת הגדרה שאני מאמצת עד היום ואני מציעה אותה כאן ואיתה אנחנו נסיים. זאת התחושה שנולדת בנו. When we are comfortable with oneself and comfortable with others. כשאנחנו נינוחים עם עצמנו, נינוחים עם אחרים. נינוחים עם החיים. המקום שבו באמת ישנה מנוחה, בלי מאבק, בלי אמונה מוטעת בסיפורים ובכתוביות שהמיינד מייצר. מקום שלא נלחם, לא מתכווץ, לא דוחה ולא מושך. מקום שנמצא על מקומו, בלב ליבם של הדברים, בנינוחות ובטוב. אז בואו נשב עם המילים. עם התחושות, עם השאלות, עם התהיות. כמה רגעים ביחד.